בוקר טוב לכולם. השימוש במיקרואורגניזמים בתעשיית המזון הולך ומתרחב, והוא מהווה היום חלק מאוד 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 משמעותי בכל תעשיית המזון. והשאלה שאני הולך בה לדון היא אולי שאלת הכשרות הכי מסובכת והכי משמעותית ובעלת ההשלכות הכי מרחיקות לכת בנושא כשרות בתעשיית המזון היום. הכוונה היא לשימוש בחיידקים, פטריות, שמרים בתעשיית המזון, ולמעשה אנחנו מדברים על כמה שימושים שונים. יש דברים שהם פיתוח של תופעות או של דברים שכבר הכירו אותם בעבר הרחוק, עוד הרבה לפני שהכירו את המיקרואורגניזמים. כבר אז ידעו לייצר יין, וידעו לייצר בצק, וידעו לייצר יוגורט או גבינות, תוך כדי שימוש בחיידקים או שמרים, ובלי להכיר אותם. אבל ידעו שיש תהליכים מסוימים שגורמים לאיזשהם שינויים שהיו נחוצים לצורך יצירת אותם מוצרים. למשל, הקדמונים קראו אנחנו מדברים, נמצאים לפני פסח, קראו לדבר שמחמיץ את העיסה, שאור, והכירו אותו כבעל כוח לחמץ, והם הכירו כמובן את התהליך של תירוש שהופך ליין ויין שהופך לחומץ, ומבלי שהכירו את החיידקים ואת המיקרואורגניזמים ש פעילותם היא זו שיוצרת את העניין הזה. וכשמדברים בתחילה על נושא של תעשיית יוגורט, אז מדברים על חלב חמוץ, על חלב חמוץ שיש בכוחו להחמיץ או להציס או ליצור גבינה או יוגורט בחלב הרגיל. אז היום יש כמובן תהליכים רבים נוספים שבהם משתמשים בכל מיני חיידקים בתהליכי תסיסה ויוצרים מוצרים חדשים מתוחכמים שפעם יכלו להוציא אותם באופן טבעי ממקורות שונים. למשל, היום ניקח את נושא חומצת הלימון, שמנצלים את פעילות החיידקים שגדלים על מצע גלוקוזה ויוצרים בסופו של דבר את אותה חומצת לימון שהיא מרכיב מאוד מאוד חשוב ורחב בכל תעשיית המזון. אז ההנחה הפשוטה מבחינה הלכתית היא שדין המוצר שנוצר בעזרת פעילות החיידקים הינו כדין חומר הגלם עליו הם פועלים. זאת אומרת, אם התירוש למשל היה אורלה, הרי גם היין שיוצר ממנו יהיה אורלה, וגם החומץ שייווצר יהיה אורלה. ואם אנחנו מדברים על שעורה ששרויה במים שניתה חמץ, אז גם השחר שייווצר ממנה בסופו של דבר יהיה אסור באיסור חמץ, ואם זה היה איסור חדש, אז זה יהיה איסור חדש וכדומה. אבל הדבר איננו פשוט לגמרי, כיוון שיש בהלכה מושג של איסור שנשתנה, או בצורות אחרות או במקומות אחרים, אנחנו קוראים לזה פנים חדשות באו לכאן. שהאיסור הראשוני, יש מצבים שבהם האיסור הראשוני שיש במוצר או בחומר הגלם יכול לפקוע בגלל או מחמת השינוי. זה יכול להיות או בגלל שהדבר הזה נפסל למשל מאכילה לגמרי ואיבד שם אוכל וממילא איבד את שם האיסור, או משום שהאיסור עבר איזשהו שינוי מהותי שבכוחו של השינוי הזה להפקיע את חלות האיסור. כשאנחנו מדברים על שינוי, אנחנו מדברים בעצם על שני סוגי שינויים שצריך להבחין ביניהם הבחנה משמעותית. יש שינוי פיזיקלי ויש שינוי כימי, או פירוק פיזיקלי ופירוק כימי. כלומר, אם אנחנו לוקחים חלב ומפרקים אותו לשומנים וחלבונים, אז זה שינוי פיזיקלי, זה הפרדה פיזיקלית וכדומה. אם אנחנו נוציאים מים מתוך דם או מים מזוקקים מתוך חלב, אז זה שינוי פיזיקלי שהוא שינוי פחות מהותי משינוי כימי. אם אנחנו ניקח למשל את תעשיית את ייצור חומצת הלימון בתהליכי תסיסה, אז אנחנו לוקחים בצק, קמח ומים, והבצק הזה מכיל כידוע גם חלבון בשם גלוטן, וגם מכיל את העמילנים, את הפחממות, ואם נלוש את הקמח עם מים, ואחרי זה נעשה את ההפרדה בין הגלוטן לבין העמילן, אז אנחנו עושים בעצם איזושהי הפרדה פיזיקלית, וסביר להניח שאם הבצק הזה היה חמץ, אז גם הגלוטן וגם העמילן יהיו חמץ, והדיונים שנמצאים בהלכה הפוסקים לעניין הכשרות של הגלוקוזה או שיוצרה מהעמילן, או העמילן עצמו וגלוטן, זה רק במקרים שבהם ההפרדה נעשתה עוד לפני שהבצק הספיק להחמיץ. אבל אם הוא הספיק להחמיץ, אז לכאורה פשוט שהאיסור הזה לא יפקע כתוצאה מאותה הפרדה פיזיקלית. אבל לעומת זה, כאשר ניקח את העמילן הזה ונהפוך אותו לגלוקוז, וכאן אנחנו כבר מפעילים איזשהו אנזים שפועל על השרשראות הארוכות של של מולקולות העמילן, והן הופכות אותן למולקולות של סוכר, אז זה כבר הפרדה או איזשהו שינוי שהוא שינוי יותר מהותי, כי הוא משנה בכלל את שרשרות החלבון. שינוי עוד גדול יותר ועוד הרבה יותר מהותי, זה הוא נעשה על ידי מיקרואורגניזמים, כי אם אנחנו לוקחים למשל את הסוכר הזה עצמו, את הגלוקוז עצמו, ושמים את אותם מיקרואורגניזמים שיודעים להפוך או לייצר את אותה חומצת לימון, אז כאן זה לא מדובר על שינוי שנעשה על ידי איזשהו חיתוך של מולקולות, אלא הסוכר משמש מעין מזון לאותם מיקרואורגניזמים, והם יודעים לייצר את אותה חומצת לימון, ומבחינה זאת זה שינוי שאולי דומה לשינוי שבו אדם הופך לחלב בעטיני הפרה, או שהמזון שהפרה אוכלת אותו הופך לחלב. אז בעניין הזה יש מחלוקת ראשונים. אנחנו מוצאים במסכת ברכות הדעת רבנו יונה, שהוא סבור, שהוא נותן דוגמה לשינויים שיכולים להפקיע את האיסור. הוא נותן שם שני שינויים. שינוי אחד, הוא מדבר על איסור שנופל לתוך דבש, וכנראה, אולי הכוונה דבש פירות, אבל כנראה שכתוצאה מהתסיסה שיש שם, הוא מתפרק והופך בעצם להיות חלק מהדבש. אז אומר רבנו יונה שבמקרה כזה, האיסור הופך בעצם ליתר גמור. לא בגלל ביטול, לא בגלל דיני ביטולים, אלא בגלל שהוא הופך, השינוי שהוא נעשה בו, שהוא הפך מתוך האיסור להיות ממש דבש, מתיר אותו למעשה. דוגמה נוספת שהוא נותן, הוא מדבר על מוסק, שזה איזשהו תבלין ריחני, שהיו משתמשים בו גם לטיבול מאכלים, והמוסק הזה, יש מהראשונים שהסבירו שהוא מופק מתוך דם של חיה מסוימת שהיו מפיקים ממנה את המוסק הזה, וגם כאן התהליך, השינוי שעבר הדם עד שהוא נעשה לאותו תבלין, הוא מפקיע ממנו את איסור הדם. זה שני הדוגמאות שנותן שם רבנו יונה. יש שם חולקים, הראש חולק על זה שם. בכל אופן, בשולחן ערוך זה מופיע, והמשנה ברורה מכריע שלפחות ביסורי דרבנן אפשר בהחלט לסמוך על רבנו יונה, ובדברים שבהם יש ביטול בשישים אפשר לסמוך וכדומה. זה סוג ראשון של שימוש בחיידקים, כאשר אנחנו מדברים על כך שהחיידקים יוצרים איזשהו שינוי במוצר מסוים ומפיקים איזשהו חומר. יש היום בתעשיית המזון תעשייה מתוחכמת מאוד שיודעת היום לייצר חיידקים. כלומר, אנחנו מייצרים חיידקים לצורך תעשיית המזון. למשל, אותם חיידקים שמפרקים את הגלוקוזה והופכים אותו לחומצת לימון, אז גם הם עוברים איזשהו תהליך ייצור חיידקים. שבו יודעים לבודד את החיידק, את החיידק הטהור שהוא בדיוק מבצע את הפעולה הרצויה, ויודעים לרבות אותו בצורה תאורה, בצורה כזאת שלא נכנסים חיידקים אחרים שמפריעים לתהליכים, ועם החיידקים האלה משתמשים אחר כך בתעשיית המזון. אותו הדבר עושים היום בתעשיית היין, שאנחנו בעצם לא משתמשים בשמרים או בדברים הטבעיים שנמצאים על קליפת הענב, כמו שעשו בעבר, וזה יצר לפעמים טעמים שונים, וזה יצר לפעמים חומץ ולפעמים יין, לפעמים תלוי מי יתגבר בדיוק בתהליכים. היום לא לוקחים סיכונים, אתה בעצם מכניס את אותם חיידקים מדויקים, ועל ידי זה אתה מגיע לתוצאות מדויקות, ובדיוק ככה גם נעשה בתעשיית החלב, כשאנחנו מדברים על גבינות ועל יוגורטים, אז יש לכל יוגורט ולכל גבינה יש את המחמצת, שזה תרבית החיידקים האופיינית לו והמיועדת לו והמיוחדת לו, שהיא זו שיוצרת את הטעם או את המרקם המתאים והנחוץ, ולכל חיידק יש את הפעולה המיוחדת שלו, גם חיידקים שיוצרים אפילו את החורים בגבינה השוויצרית, וכל אחד יודע בדיוק את תפקידו ואת מה שהוא צריך לעשות. והיום תעשיית המזון יודעת לייצר את אותם חיידקים, לבודד אותם, לעשות אותם, ולפעמים גם עושים תערובות חיידקים שעושים כמה פעולות וכדומה. עכשיו, תעשיית המזון הזאת, השאלה היא מה מעמדו של החיידק מבחינת קשרות. עכשיו, אנחנו לא מדברים עכשיו על חיידקים שאנחנו צריכים לדון, נניח, שניזונו מגלוקוזה והפכו את הגלוקוזה עכשיו לחומצת לימון, אלא אנחנו מדברים עכשיו על החיידקים עצמם. האם לחיידקים עצמם יש איזשהו מעמד מבחינה קשרותית? אז כאן יש מחלוקת הלכתית בין אלה שסבורים שדין התרביות החיידקים מבחינת הקשרות הוא כדין מצע הגידול שעליו הם גדלים. זאת אומרת, אם אתה גידלת על מצע גידול שהכיל תמצית בשר לא כשר, אז החיידקים האלה יהיו לא כשרים, ואם תשתמש בהם לאיזשהו תהליך תסיסה באיזשהו מקום, אז אתה בעצם יצרת מוצר לא כשר, אף על פי שאנחנו מדברים על דברים שבטלים בכמות גדולה, אבל כיוון שמדובר פה, החיידקים האלה הם משמעותיים כל כך בפעילות שלהם, כלומר, או שהם נותני טעם, או שהם מעמידים, אז הם תמיד לא בטלים, כיוון שהם ממש עושים את המהות של הדבר, ואי אפשר להתייחס פה עכשיו לביטול כמותי, כי מבחינת איכות הם ודאי מורגשים ופועלים. אז אם אתה גידלת את זה על מצע גידול של בשר, הוא יהיה לא כשר, או שאם זה בשר כשר, אז יהיה בשרי, ואם אתה גידלת את זה על מצע גידול שמכיל חלב, אז הוא יהיה חלבי, ואם גידלת את זה על חלב נוכרים, אז הוא יהיה חלב נוכרים, החיידק הזה יהיה חלב נוכרים, ואם גידלת אותו על מצע גידול של חמץ, אז הוא יהיה חמץ ויהיה אסור לשימוש בפסח וכדומה. זו דעה אחת. ודעה שנייה, אגב, גם בדעה הזאת יש עדיין דיון ומחלוקת האם אנחנו מתייחסים למצע גידול כאיזושהי יחידה, כמכלול אחד. זאת אומרת שאנחנו רואים אם יש שם למשל קצת חמץ במצע גידול הזה, אז אנחנו רואים שהחמץ הזה איננו בטל באיסה או במרק הזה או שעליו גדלים החיידקים, אז אנחנו מתייחסים לכל המצע גידול כחמץ, או שאנחנו באים ואומרים שאולי יש פה גם חמץ וגם מצע, או גם חמץ וגם דברים מותרים, ואז נכנסים לשאלה אחרת בהלכה שאני לא נכנס אליה כעת, של שאלה של זה וזה גורם, שלפעמים אנחנו מתייחסים שאם יש דבר של איסור שגורם להיווצרות משהו, ודבר נוסף של היתר, אז אנחנו מתירים את הדבר. הדוגמה לזה למשל בהעמדת גבינות, שמופיע במשנה ברורה בהלכות פסח למשל, שאם אתה מעמיד גבינה באיזשהו מחמצת או חומץ של יוצר משחר שעורים שהוא חמץ גמור, אז הגבינה הזאת תהיה חמצה גמורה, גם למרות שהחלב כולו הוא היתר, אבל כיוון שהיא עומדה על ידי שחר שהוא חמץ, אז הגבינה הזאת תהיה אסורה בפסח לחלוטין. לעומת זה אומרים שם פוסקים שאם אתה העמדת את הגבינה חומץ כזה, אבל יחד עם זה גם ביחד עם חומץ כשר, ואין בכוח החומץ הלא כשר להעמיד בפני עצמו, אז אנחנו, יש, זה נקרא זה וזה גורם, ואנחנו אומרים שהגבינה הזאת מותרת אפילו באכילה. אז זה שאלה צדדית שעדיין דנים לגבי מהות מצע הגידול, אם אנחנו מתייחסים לזה כמכלול אחד או ככמה דברים, ואז אנחנו מתייחסים לשאלת זה וזה גורם. בקיצור, אחרים סבורים, זה גישה אחת. גישה שנייה שלגבי כשרות החיידקים, היא שמצע הגידול הוא בסך הכל איזשהו מזון לגידול החיידקים, ואין כל קשר בין הכשרות של מצע הגידול לבין כשרותם של החיידקים, והחיידקים הם ניטרלים מבחינה כשרותית, אין בהם איזשהו איסור או היתר, וממילא מותר להשתמש בהם, וזה לא משנה מה מצע הגידול. אגב, הגישה הזאת מאוד מאוד לא רווחת בעולם הכשרות, אבל ניתן תכף למצוא אותה, ואני אביא תכף מי שאומר אותה. זה תעשייה מסוג שני, תעשייה מתוחכמת עוד יותר משתי התעשיות הללו, זה תעשייה שיודעת היום לנצל ולהפיק ולייצר את האנזימים שמפיקים אותם חיידקים לצורך התהליכים שהם עצמם צריכים לצורך פירוק המזון או קרקע המזון שעליהם גדלים. למשל, כבר עשרות שנים, שנמצא חיידק מסוים שמייצר אנזים שיודע לעשות פעולת גיבון בחלב בדומה לרנת שמופק מקיבת העגלים. בעבר, כדי לעשות גבינה קשה, היה צורך לקחת את קיבת העגל ולהכניס אותה לתוך חלב, או להכניס את החלב לתוך קיבת העגל, או להוציא או להפיק את אותו אנזים מתוך קיבת העגלים, שהוא יודע לחתוך את החלבונים בצורה כזאת שיוצרת את הגבינה. אבל כמובן שזה תהליך מאוד יקר ומורכב לקחת את האנזים הזה מתוך קיבת עגלים, וברגע שמצאו את אותו חיידק שמייצר אנזים מאוד מאוד דומה, אז זה כמובן הביא לאיזושהי מהפכה בתעשיית הגבינות, כשהפיקו בעצם אותם חיידקים. חיידקים, לרבות אותם, זה דבר הרבה יותר פשוט וזול יחסית ומהיר, ו ממילא ידעו לייצר את אותו אנזים מתוך, להפיק אותו מתוך אותם חיידקים. תכף אני אתאר קצת טיפה איך עושים את התהליך הזה. עוד יותר, הדבר עוד יותר מתוחכם, זה כשלמדו גם למצאו את הגן שאחראי בעגל, את הגן בעגל שאחראי לאותו ייצור אנזים שגורם לגיבון, החימוזן, שהוא זה שגורם, שהוא האנזים הפעיל והעיקרי בתערובת האנזימים שנקראת רנת, שהיא בתוך קיבת העגלים והיא זו שיוצרת את הגבינה. וברגע שזיהו את הגן הזה, לקחו את הגן הזה והשתילו אותו בתוך חיידק, והחיידק הזה מכאן ואילך בעצם מייצר בדיוק את אותו חימוזין, ועוד יותר טוב מה שמייצר העגל, כי העגל מייצר איזושהי תערובת של אנזימים שחלקם פחות רצויים ופחות טובים, והוא מייצר בדיוק את אותו חיידק, את אותו אנזים טהור. וזה כמובן גם כן איזושהי מהפכה גדולה של אפשרות לייצר היום אותו חימוזין, או אותו את אותו אנזים מדויק, שבעצם בדרך כלל באופן טבעי מופק מעגלים, להוציא אותו היום מחיידקים. והשאלה הגדולה היא, כלומר, שוב נחלקו הפוסקים בשאלה, מה דינם של אותם אנזימים שמפיקים מאותם חיידקים. אז אלה שסבורים שכמובן שהחיידקים עצמם אין קשר בין מצע הגידול לבין החיידק עצמו, והחיידק עצמו הוא ניטרלי מבחינה כשרותית והוא בסדר, ואפשר לאכול אותו ואין בו שום בעיה, אז ממילא גם מה שיוצא ממנו, מה שמופק ממנו, הוא כשר. לעומת זה, אלה שסבורים שהחיידק דינו נגזר מדין מצע הגידול שעליו הוא גדל, אז הם גם סבורים שגם היוצא ממנו כדין היוצא מן הטמא טמא. כלומר, אם זה חלבי, אז גם האנזים יהיה חלבי, ואם זה חמץ, אז גם האנזים שמופק מהחיידק יהיה חמץ וכדומה. אני אגיד רק בקצרה, זה שיטת הייצור היום של, של אותה תעשייה של נניח אנזימים מחיידקים, היא מתבססת על כך שבאמת לוקחים את אותו חיידק טהור ש, שהוא יודע לעשות את הפעולה, להפיק את אותו אנזים, ושמים אותו באיזשהו מחל קטן של זכוכית בדרך כלל, שבו מכינים איזשהו מצע גידול שמכיל גם סוכרים, גם גם חלבון וגם איזשהו שומן ומינרלים, ועל בסיס המצג גידול הזה הוא מתחיל להתפתח, ואחרי זה מעבירים אותו למיכל קצת יותר גדול, ואחרי זה למיכל עוד יותר גדול, ואחרי זה למיכל תעשייתי ענק, שבו תמיד יש את אותה, את אותו מצג גידול שמתאים מבחינה אידיאלית לחיידק, והחיידק הזה מתרבה במהירות עצומה, ותוך שעות או תוך ימים, בוא נאמר, מקבלים אוכלוסייה ענקית של, של אותם חיידקים שהם פעילים ויוצרים את אותו אנזימים, את אותם אנזימים לצורך פעילותם, ואחר כך יודעים לפרק על ידי תהליכי הפרדה וסינון, יודעים להוציא את אותו אנזים, או לפעמים שזקוקים בתעשייה דומה, זה כשמייצרים את אותם חיידקים, יודעים להפריד את החיידקים מהמצע גידול וכדומה. עכשיו, בעניין הזה אנחנו מוצאים בעצם שתי גישות קיצוניות, אני אציג רק שתי גישות קיצוניות, כי באמת הזמן שלנו קצר ולא מאפשר להרחיב את זה יותר מדי, אבל אני אציג גישה אחת של הרב שכטר, מהישיבה יוניברסיטי, כראוי ל... נכון? ומצד שני, הרב אוזנר, שכתב משהו בנושא הזה. הם לא דיברו בדיוק על אותה מציאות, אבל למעשה העקרונות הם החשובים. הרב שכטר הוא סבור, מחמיר מאוד מאוד בעניין הזה, והוא סבור שיש לאסור, הדיון היה לגבי גבינות בפסח. עכשיו תשמעו את ה, את, עד, עד כמה הוא הלך רחוק. גבינה בפסח שיוצרה מחלב, כשר לפסח, מחמצות קשרות לפסח, אבל הכניסו שם אנזים, גבינה קשה, הכניסו שם אנזים, שהאנזים הזה יוצר מחיידקים. עכשיו, החיידקים האלה גדלו על קרקע מזון. עכשיו, הקרקע מזון הזאת הכילה בין השאר גלוקוזה. עכשיו, הגלוקוזה הזאת שהייתה, שעליה גדל אותו חיידק, שייצר את אותו אנזים, היא הייתה גלוקוזה שהופקה מעמילן תפוחי אדמה. לא מעמילן חמץ, מעמילן תפוחי אדמה. אבל כדי להפיק אותה מעמילן תפוחי אדמה, השתמשו שוב באנזים, שהוא הפך אותה לגלוקוזה. והאנזים הזה יוצר גם הוא מחיידקים. והחיידקים הללו היו על מצע גלוקוזה, עם דברים אחרים, עם חלבון, שומן ומינרלי וכדומה, אבל שם הפירוק שלהם נעשה, הגלוקוזה הזאת הייתה מדבר שספק המילן חיטה. ספק מהמילן חיטה. וגם הספק המילן חיטה הזה, גם על זה הוא כותב שזה ספק בעצם שהבצק הספיק להחמיץ. במקרה הזה, שזה כל כך רחוק, כלומר שמדובר פה בעצם על מצע גידול שמיוצר מאיזשהו, מגלוקוזה שיוצרה על בסיס תפוחי אדמה, המילן תפוחי אדמה. אבל האנזים שפרק את זה, הוא זה שיוצר מחיידקים שגדלו על מצע גידול, שהכיל גלוקוזה, שיוצרה מהמילן זה וזה, זה גרם לכך שהרב שכטר סבור שהגבינה הזאת היא אסורה בפסח, ולדעתו, בגלל שאנחנו מדברים על מעמיד, וכיוון שאותו משנה ברורה שהזכרתי קודם לגבי מעמיד בשחר, אז אומר שגם אם אתה עמדת אחר כך את הדור הבא ואת הדור הבא ואת הדור הבא, אז הכל יהיה בעצם אסור. אז כיוון שהדור הראשון הוא נוצר מחמץ, מספק חמץ, אז צריך לאסור את הגבינות. בסופו של דבר בדיעבד, מסיבות צדדיות כאלה ואחרות, הוא התיר את זה בדיעבד, אבל לכתחילה ודאי שהדבר הזה אסור. לעומת זה, והוא באמת מזהה בצורה ברורה את את החיידק עם מצע הגידול, וגם לא מתייחס לזה וזה גורם, אלא מתייחס לכל ביחד, ולוקח באמת את כל החומרות שהצגנו אותם. מצד שני, אנחנו רואים תשובה אחרת של הרב ווזנר, שהוא מתייחס לשאלה שאלה אליו הרב טייטלבאום מניו יורק. אז הוא כתב מכתב לרב ווזנר, והוא שאל אותו לגבי פטריות שגדלו על מצע גידול שהכיל דגנים. האם הפטריות הללו כשרות לפסח? והוא מתאר ממש, ושם היה מדובר ממש על פטריות שגדלות על קרקע מזון שמכילה חמץ, מכילה דגנים שהם חמץ. וכאן הרב ווזנר אומר, והוא סבור היה שיש לאסור את זה, והרב ווזנר אומר שלדעתו אין מקום לאסור, אלא האיסור, יש מקום לאסור רק אם הדבר הזה היה נחשב לאיסורי ענה. עכשיו אנחנו יודעים שחמץ בפסח הוא איסור ענה, אבל הפטריות האלה יוצרו לפני פסח, ולפני פסח אין בזה שום איסור הנאה להשתמש בחמץ הזה. ממילא הוא אומר שאין איסור כלל, ומותר להשתמש בפטריות האלה גם בפסח. הרב ווזנר גם מתייחס לעניין הזה של איסור שנשתנה, גם זה מהווה שיקול אצלו בהתר, והוא גם מביא עוד סיבה שלישית, שתחילת הקורים שנוצרים בהתחלה, בתחילת העובש הראשוני שממנו מתפתחות הפטריות, הוא בכלל לא ראוי למאכל, ומילא אין עליו שם איסור כלל. ומוסיף הרב ווזנר רק הערה, שבעצם אם היינו מחמירים בעניין הזה, אז הוא לא אומר את זה מדויק, אבל אני חושב שזה מה שהוא כן כותב את זה. הוא אומר שבעצם אם היינו מחמירים בעניין הזה, אנחנו צריכים להגיד שכל המצות שאנחנו אוכלים בפסח כולם חמץ גמור. כי הרי כל החיטים שמגדלים גדלו מאיזשהו חיטה שנבטה. החיטה הזאת שנבטה היא חמץ גמור. אז כל השיבולים שגדלו כולם בעצם יהיו חמץ. אז מילא כל החיטים שלנו הם חמצות. אז בקיצור, אין איזה משמעות לעניין הזה מבחינת התוצר הסופי. לפני שנים רבות הייתי באיזשהו דיון אחר אצל הרב אלישי, וגם הוא, אחרי שבאמת היה לנו דיון יחד עם איזה פרופסור מומחה בנושא ביולוגיה, והוא הסביר לרב אלישי בדיוק את הנושא הזה של חיידקים ואיך הם פועלים ומים וכן הלאה, ואז באמת הרב אלישי נטה להקל בנושא הזה של מחמצות שגדלו על בסיס חלב נוכרים, שזה אגב אחד הבעיות הקשות הגדולות בנושא תעשיית החלב, כיוון שתעשיית המחמצות כולה נעשית בחוץ לארץ, ובדרך כלל נעשית, היום יש לנו כבר מחמצות שגדלות על בסיס חלב ישראל, אבל על בסיס חלב נוכרים, ואם אנחנו מחמירים ואומרים שהחיידקים שגדלו ושסמכו על רב מוישה פיינשטיין, הם כבר חטאו חטא כזה שעכשיו הם אסורים ואוסרים את כל תולדותיהם כיוצא בהם, וכל מה שנוצר מהם. ממילא, הוא בא ואמר שלדעתו המחמצות האלה שגדלו, החיידקים שגדלו על בסיס חלב נוכרים, הם לא אסורים, יש להקל בהם, כיוון שהחיידקים לדעתו לא אסורים. הם לא אסורים. וזאת מהטעמים הבאים שהוא הזכיר. א', הוא הזכיר את העניין הזה שהם לא ראויים למאכל. זאת אומרת, זה לא דבר אחיד, זה לא דבר שיש לו טעם בכלל. ובדרך כלל, אם אנחנו נרגיש טעם בחיידקים או בתרבית חיידקים, זה יהיה בגלל הטעם של המצה שעליו הם גדלים. ודבר שני, הוא אמר שהחיידקים לא נוצרים מתוך החלב, אלא הם גדלים על גבי החלב, הם באים מבחוץ. חלב כשלעצמו, בניגוד אגב לאנזים שמופק מקיבת הגלים, שהוא דבר שטבוע נמצא בתוך הבעל חי עצמו, החלב עצמו הוא לא מכיל את החיידקים, אלא החלב עצמו בתוך במהו סטרילי, רק שהוא יוצא מהחיידקים, הוא מזדהם בעצם בחיידקים, שהם יוצרים אחר כך את פעולת החימוץ. והדבר השלישי זה שהוא, זהו, זה בעצם הטעמים העיקריים הזה. כן, אני גומר 5 דקות, 3 דקות אפילו. לפי זה אגב, היה יכול להיות שאפשר היה דבר שאנחנו מאוד מחמירים בו, אבל יש למשל עובש שמייצרים בתעשיית המזון, פניצילום רוקפורטי, שמשמש לתעשיית בלו צ'יז, גבינת גליל, או גבינה כזאת עם קורים כחולים כאלה, והעובש הזה מיוצר בדרך כלל בסיס של לחם. זה מין עובש או פטריות שגדלים שמזריעים אותם על גבי מצע של לחם. אנחנו מתייחסים לזה כמובן כאל חמץ גמור. לפי התשובה של הרב אוזנר, אז יכול בהחלט להיות שהיה מקום אפילו להקל בזה, כיוון שזה נעשה לפני פסח ואז זה לא אסור בענה. עוד נקודה אחת, אף על פי שיש באמת מקום להקל בחמץ, השאלה היא מה קורה באמת אם המצה גידול הוא לא חמץ שלפני פסח שאין בו איסור ענה, אבל אם הוא באמת נניח איסור גמור, שאתה מגדל על איסור גמור כמו על תמצית בשר לא כשר או איזשהו איסור הנאה. אז כאן אני אזכיר עוד הלכה אחת שקשורה לנושא, זה דין בהמה שנתפתמה באיסורים. ברמה מופיע שבהמה שנתפתמה בדברים אסורים מותרת, אבל אם לא נתפתמה כל ימיה, רק בדברים אסורים היא אסורה. ובעניין הזה לכאורה חיידקים, אם אנחנו נשווה אותם לעניין הזה, אז הם גדלים כל ימיהם באמת על אם מצא גידול, אם המצא גידול הוא אסור, על דבר אסור, אז זה אולי לפי דעת הרמה יהיה אסור. אבל רוב האחרונים, השח, הפרי חדש, הקריטיב פלייטי ועוד ועוד, סבורים שהאיסור נוגע רק אם מדובר באיסורי הנאה ולא באיסורי אכילה, כי באיסורי אכילה, ברגע שהאיסור מתעכל, בעצם אז הוא כבר מאבד את שם האיסור, מילא אין מקום להחמיר בזה, אלא רק באיסורי הנאה, ואחרת האיסור חלף והולך לו, ויש שאמרו שאולי זה אפילו רק אסור רק בעבודה זרה, ויש שאמרו שבכלל גם עבודה זרה לא יהיה אסור בכלל. ולכן נראה שאין מקום לאסור, אלא אולי, כלומר, כשגדלים, כלומר, לפי השיטות האלה, לא לפי שיטת הרב שכטר שהזכרתי קודם, אבל לפי השיטות האלה, אז לכאורה, רוב המקרים של בהם גדלים חיידקים, או מפיקים אנזימים מחיידקים שגדלים על קרקע מזון, אז לא יהיה מקום לאסור, אלא אם כן, באמת, זה יהיה איסור הנאה ממש, וגם כאן יש מקום יהיה להקל, לפי אותם שסבורים שאנחנו צריכים להכניס למשל את זה וזה גורם, או שאפילו איסור הנאה, לא יאסור את אותם חיידקים, אלא רק איסור עבודה זרה, או אפילו זה לא. עד כאן, תודה רבה.
ברשותנו יש 5 דקות לשאלות ודיון, אנא קצרו בשאלה ותגובה.
נכון, כן.
יש שתי שאלות. שאלה אחת, ברמה העקרונית, מה ההבדל בין החיידקים והשמרים לבין חרקים קטנים שאנחנו אוסרים אותם? למה נקודת ההנחה היא שהחיידקים הם ניטרלים מבחינה חשובית?
אוקיי.
שאלה שנייה, לפי מיטב ידיעתי, אני יודע שג'לטין שמפיקים נניח מעצמות של חיות לא כשרות, אפשר להשתמש בו. במה זה שונה מכל הדברים שאתה ציינת? שם ההפרדה היא הפרדה פיזיקלית לכאורה, אפילו לא הפרדה כימית. אלא אם כן אני טועה בהנחה שלי.
אוקיי. אני אענה על שתי השאלות האלה ואחר כך אלה, כדי שאני לא אוהב. יש הבדל מהותי בין חיידקים לבין חרקים. אני אגיד שני דברים. א', מבחינה ביולוגית הם שונים לגמרי לגמרי, והמרחק ביניהם הוא גדול. הם איזה תאים שונים, אקריוטי או פריקריוטי.
שמרים הם
יוקריוטים,
ובכל זאת אנחנו משתמשים.
מה הם?
שמרים.
No.
הם לא פרוקריוטים.
אוקיי, בסדר, אני אומר, אבל קודם כל חיידקים הם באמת שונים חלוטין מבעלי חיים, אבל לא זה הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא שחיידקים לא נסרו, כי אחרת, עכשיו על הלשון שלך יש בערך מיליוני חיידקים, או מאות אלפי חיידקים, שהם נמצאים על הלשון שלך, נמצאים בתוך הזה ובאוויר ובכל דבר שאתה נוגע, אז אין לדבר סוף. אם אתה אומר שהחיידקים אסורים, אז לא מצאנו את ידנו ורגלנו, אז מה, אנחנו לא יכולים כלום לעשות, לא לנשום, לא לאכול, לא לפתוח את הפה ולא כלום. אז זה לא שייך בכלל שמישהו יגיד שהם אסור, על זה אף אחד לא העלה על דעתו שחיידקים הם אסורים. לגבי השאלה השנייה, מה?
שמרים.
אותו דבר. גם כן. שמרים, אתה יכול לראות אותם שהם מושבות גדולות, כמו חיידקים, אבל אתה לא יכול שהם בודדים. לגבי ג'לטין, אז הג'לטין היסוד להתיר אותו זה שני דברים. א', אנחנו מדברים על ג'לטין מעצמות, יש הרי כמה סוגי ג'לטין, אבל ג'לטין מעצמות שעליו מדובר, אז קודם כל זה בגלל שעצמות עצמם לא נחשבות לאיסור, כי העצמות הן, התורה אסרה בשר, דבר שראוי לאכילה ולא עצם, ולכן זה יסוד גדול להתיר את הג'לטין. ודבר שני, שהוא איכשהו נפסל לגמרי מאכילת כלב התהליך. עכשיו, אם זה קורה, כלומר, אחד השיקולים שהזכרנו זה באמת שזה נפסל מאכילה, או שזה לא ראוי לאכילה כלל, או שאין לו טעם כלל, אז זה דומה. אבל זה שני הטעמים שמתירים ג'לטין. עוד שאלות, כן.
כמו בדיוק בנושא, אבל...
בנושא?
זיקות.
כן.
שהנוזל הנוצר נעשה מהעידים של היין במקרה של ברנדי, או של הבירה במקרה של וויסקי, האם היין, הברנדי יש לו דין יין, או הוויסקי יש לו דין בירה,
אוקיי. שוב, מה שנהוג ומה שזה, זה שוודאי שכן. זה קשור למה שהזכרתי, למשל, מה הדין, למשל, מים מזוקקים שמופקים מחלב, או מים מזוקקים שמופקים מדם. זה לא פשוט לי, אגב, שזה ודאי איסור, כי אנחנו מוצאים כמה מקורות שאולי זה יהיה מותר. אני חושב במקרה הזה זה ממש, כאילו שם העדים ממש, זה רק הופך איזשהו מצב צבירה, כלומר ממצב של נוזל למצב של עדים, כשהחלקים או הדברים העיקריים נשארים בתוך המוצר, וכמובן שאחר כך זה, שאתה מפיק את זה, מחזיר את זה עוד פעם לנוזל, אז חלק משתנה או מאבד. אבל שם יש ודאי סברה הרבה יותר גדולה לתת לזה את אותו דין של הדבר היסודי שממנו זה נוצר, הרבה יותר מאשר מים מזוקקים ממידה או מחלב. אבל אנחנו היום, אגב, בעולם הכשרות, שאני לא בטוח שזה בצדק, אבל מחמירים גם בדברים האלה. זאת אומרת, אף אחד לא יתיר מים שנעשו מחלב, לא רק זה, אפילו מחלב נוכרים. אתה יודע מה, לפעמים מייצרים, משתמשים בחלב, שמייצרים אבקת חלב, משתמשים במים המזוקקים שמופקים לצורך שימוש בקיטור כדי במערכות האנרגיה של המפעל, ואפילו הקיטור הזה מהווה בעיה בגלל חלב נוכרים שכאילו המים יוצאים. שזה באמת נראה לי הגזמה מאוד גדולה, אבל בוודאי שבדברים האלה שאתה מזכיר הם יותר, לא נראה שהם כל מתיר. כן, כן.
השאלה האחרונה.
חלקים וחיידקים. האם בבחינה היסטורית, בזמן שבני אדם הכירו שחיידקים הם בעלי חיים, זו תקופה מסוימת, האם אז נתעוררה השאלה מה הבדל בגודל? האם מה שאינני רואה בעין, רק במיקרוסקופ, הוא איננו נחשב, זאת שאלה.
נכון, נכון, אני מצטער, אתה השלמת את התשובה השלישית שהיא באמת מכרעת בעניין הזה של ההבדל בין חיידקים לחרקים, שזה דבר שלא נראה, ובאמת דבר שלא נראה לא אסרה התורה בכלל, ובאמת מופיע באחרונים ובפוסקים העניין הזה שאומרים שאם אתה תסתכל במיקרוסקופ במים אתה תראה הרבה חיידקים וכל מיני יצורים נעים וכן הלאה, אבל זה התורה ודאי לא אסרה, כי התורה אסרה רק דברים שנראים לעין, וגם חרקים ממש שהם לא נראים בעין בלתי מזוינת, אז הם מותרים. היא עלתה, אני אומר. אז בדיוק שדנו... אני אומר, היא עלתה, מה שמוכר לי, זה שהיא עלתה רק לדיון כשדנו בנושא של חרקים ושל גודל חרק אסור, דיברו על זה שיש דברים שרואים אותם בעין בלתי מזוינת, שהם נעים וקטנים וכל מיני דברים רוחשים כאלה שתיארו אותם, שאולי כוונתם לחיידקים, ועל זה אמרו שזה ודאי לא אסור בגלל הקוטן שלהם. אני לא זוכר אם דיברו על העניין הזה או מישהו אלא על דעתו לאסור שחר או לאסור יין או לאסור בצק, שזה דברים שברורים שהם מותרים, אז טוב, סליחה.